טוב, שלום לכולם. אתמול למדנו את פסקה י' ב' בפרק י' ד', וא' הפסקה הזאת היא חשובה מאוד, לא כולם היו, וב' בעקבות הדברים שלמדנו אתמול, אז ככה יצא קצת יותר לדבר עם אנשים באופן אישי על זה, כי באמת הפסקה הזאת היא מאוד מצויה. נחזור ממש בקיצור נמרץ על הפסקה של אתמול, ונלך לכיוון אחר, לעניין אחר, אבל בעצם אותו עיקרון, ואולי חשבתי שכדאי להשלים את התמונה גם מהמקום השני. הרב כאן אומר שישנם שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהאישיות שלהם היא אישיות יותר מעשית, ויש אנשים שהאישיות שלהם היא אישיות יותר, נקרא לזה, רוחנית פנימית. והרבה פעמים אומר הרב, כשאדם הוא רוחני פנימי והוא לא מצליח, לאו דווקא בממדים של תורה אלא בכלל בחיים, הוא לא מצליח כל כך לתרגם את התוך הפנימי הזה לכלים מעשיים, כי בסופו של דבר הוא שייך יותר אל המציאות היותר רוחנית, מופשטת, פנימית, והתרגום המעשי קשה לו. אז בגלל שהנפש יותר קרובה לצד המעשי מאשר לצד הנשמתי, הנפש היא גם חלק מהממדים הטבעיים שבאדם אל מול הנשמה שהיא ממד אלוקי, לכן הוא מרגיש כאב. כלומר, יוצא הפוך על הפוך, שדווקא האנשים היותר פנימיים, היותר רוחניים, שאולי לפעמים התרגומים המעשיים של הערך הפנימי הזה יוצא לפועל באופן חלקי אצלם, בגלל שהם שייכים לעולם פנימי, דווקא הם מרגישים יותר את התסכול ביחס לביטוי המעשי, ביחס לעולם המעשי. אז זה לא מגלה בעצם על חסרון מעלתם, אלא זה מתגלה על מעלתם, אלא זה מגלה על מעלתם. כלומר, דווקא המעלה שהיא השייכות לעולם הפנימי, היא זאת שיוצרת איזשהו נתק או צמצום ביחס לעולם המעשי, והיות והנפש יותר קרובה לעולם המעשי, אז התחושה היא תחושה של חיסרון, של חוסר יכולת לפעול בעולם שלנו. לעומת זאת, אותם האנשים, אומר הרב, שיש להם נטיות יותר מעשיות, יותר פרקטיות, יותר ממשיות ומציאותיות, אז אף על פי שהממד הרוחני הפנימי אצלם הוא פחות משמעותי, פחות מרכזי, הם הרבה פעמים מרגישים שמחה, מרגישים סיפוק, כי הנפש שקרובה לצד המעשי, והיות והאנשים האלה הם מעשיים, אז הנפש מרגישה שהיא יוצאת אל הפועל. ולכן אומר הרב שהדרך לתקן את הליקוי הנשמתי, תכף נקרא את זה שוב, את הליקוי הנשמתי אצל אותם האנשים הרוחניים ביחס לחיסרון של הממדים המעשיים, זה הפוך על הפוך. כלומר שהם דווקא יתעסקו עם העניינים המעשיים כדי לאזן מקרבם את התוך הרוחני שהוא בעצם מרכז האישיות שלהם. בואו נקרא את זה שוב. פסקה י"ב. יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי. יש איזה מין תחושה שהנשמה לא לקויה מצד עצמה, כי הנשמה היא מושלמת, אלא הנשמה מצד הביטוי שלה, תכף נראה. בייחוד מתי האדם מרגיש את הליקוי הנשמתי הזה, והוא ממלא, הוא נכנס לאיזשהו סוג של צער וכאב פנימי, בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה. יש לאדם איזה חיסרון, חוסר שייכות או פחות שייכות לרובד המעשי. בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה, ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך. כלומר, אותה ההכרה והשייכות וההרגשה והאחריות, כמו שכאן הרב אומר, לביטוי המעשי שבחיים, זה פחות מפורט אצלו, פחות חזק אצלו, פחות משמעותי אצלו. ולכן, יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי, בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך. מדוע? מרגשת הנפש יותר בחסרונה, הנפש מרגישה שהיא לא יוצאת אל הפועל, עברנו מהנשמה אל הנפש, מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה, הוא יותר קרוב אליה, למהות שלה, לטבע שלה, לחוג, מלשון מחוגה, מלשון עיגול. ולכן האדם מרגיש את העיצבון הזה. מה שאין כן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, ובדרך כלל האנשים המעשיים, כמו שאמרנו אתמול בעריכות, הם עומדים בקריטריונים של העולם, והם מאוד מגיעים להישגים, והחברה אפילו יודעת להעריך את זה, כי יש תפוקה שאפשר להצביע עליה ולשים עליה את היד, הנה זה פה, הנה, יש כאן הצלחה. מה שאין כן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, שהלקות שלהם, כלומר חיסרון אצלם, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק, כלומר בעולם הרוחני שהוא רחוק מהביטוי המעשי, אלא מציאות יותר פנימית, הם פחות אולי, אני מגזים בכוונה, כן, הם פחות חושבים, הם פחות אולי מרגישים את התוך הפנימי שלהם, פחות נוטים לו מקום, הם יותר עסוקים בפרקטיקה של החיים, במציאות הממשית של החיים. אז האנשים האלה, היות והם מתאימים במחאות לקריטריונים של החיים בעולם הזה, הקריטריונים המעשיים, הם אינם יכולים להרגיש חסרונם עד כדי צוון, ויכולים להיות יותר שמחים בטבעם. יוצא הפוך לפוך, שדווקא בעל היתרון, הוא זה שיכול להרגיש יותר עצוב, כי היתרון הפנימי, שהוא היתרון, פחות יכול לצאת לפועל אצל האישיות הזאת. אז מה יעשה האדם הזה? אומר הרב, אמנם מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו, ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, יראה להגביר את השטף הרוחני, כלומר לא לוותר מצד אחד על התכונה שלו, על התוך הפנימי הזה, השטף הרוחני הזה, השאיפות הרוחניות האדירות, היות והצד הנשמתי הוא הצד החזק שבו, ואת הצדדים המעשיים שהם יותר לקויים אצלו, יש שם יותר חסרונות, אז מצד אחד יראה להגביר את השטף הרוחני, ולשעבדו לעולם המעשי, ולנסות לממש בפועל, כלומר דווקא בגלל שיש לך נטייה לצד הרוחני, אתה צריך ללכת לצד השני, לא לוותר על הנטייה הרוחנית, אבל מצד שני כן לשעבד אותה, ולפתח אותה ולגלות אותה בערכים המעשיים של החיים. יראה להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי, גם בצד הלימודי, גם בצד הקיומי, הפרקטי ממש, באופן שיעיר את האופק המעשי. ועל ידי עסק התורה המעשית, שהוא כביכול קצת, לא הייתי אומר מנוגד, אבל הוא יותר רחוק לעצמיות של אותו אדם, ועל ידי עסק התורה המעשית התפתח, אותו הצד המעשי שיש בו ליקוי אצלו, והיה למאור, מקור אור של תשובה עליונה, שיתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיונים ביחד. טוב, אז אתמול, כל אחד מהיושבים, אתמול בשיעור, יצא, אני חושב גם עם הבנה אולי קצת יותר עמוקה את עצמו, לאיזה צד הוא שייך, וגם אולי איזושהי דרך טיפול מעשית, איך יוצרים באמת את הכולל, את שני הממדים. כמובן זה לא שחור לבן, אלא זה מורכב, אבל לכל אחד מאיתנו יש את הדגשים, יש אחד שיותר נוטה פנימה, ויש אחד שיותר נוטה החוצה. זה דיברנו אתמול, לא נחזור על זה היום. מה שצילמנו כרגע, זאת פסקה שלא קשורה בדווקא לפסקה הזאת, אבל היא הזכירה לי, ובעקבות גם התגובות שהיו לדברים של אתמול, אז חשבתי שאולי כדאי להזכיר את זה בהזדמנות הזאת, כי אני לא יודע מתי הזדמנות אחרת להזכיר את הפסקה הזאת. הפסקה המפורסמת בספר אורות הקודש, חלק ג', הנזיר קרא לפסקה הזאת, האופי הקבוע והמתנודד. אז כמו בפסקה שלנו באורות התשובה, הרב אומר שיש אדם שיש לו יותר נטייה רוחנית, ויש אדם שיש לו יותר נטייה מעשית, כאן זה גם שני סוגים של אנשים, עם שני סוגים של נטיות, כמובן זה לא שחור לבן, אלא זה מרכז של כוח, כלומר איפה מרכז הכובד נמצא, וגם פה אני חושב המסקנות, גם ההכרה קודם כל של הדבר, וגם ההדרכות המעשיות, מאוד חשובות, ממש זה אולי יכול להשלים את הפסקה שלנו באורות התשובה. אז בואו נקרא. אומר הרב, ישנם אנשים אשר עשה אלוהים אותם ישר, שתכונתם שוקטה. יש אנשים שהם אישיויות, נקרא לזה, יותר רגועות, יותר שלבות. מה שכאן הנזיר קרא בכותרת של הפסקה, יש להם אופי קבוע. האופי הקבוע הזה יש לו יתרון. שיש איזו מנוחה, איזו יציבות, איזה שקט פנימי, איזושהי שלווה. מצד אחד זה נותן איזשהו ביטחון. מצד שני, כידוע, קביעות יכולה להוביל לקיבון, כמו שדיברנו היום בצהריים. אז זה יכול להישאר משהו מאוד מינורי, מאוד שבלוני, מאוד לא יוזם, מאוד לא פועל, לא עושה, וכו'. ישנם אנשים אשר עשה אלוהים אותם ישר, שתכונתם שוקטה. הם אנשים ישרים ברמה המנטלית, ברמה המוסרית, ברמה הערכית, תכף גם נראה ברמה הרוחנית, ולכן כל שינויי החיים, המצבים המשתנים, לא מטלטלים אותם. לא, זה נוגע בהם, אבל זה לא משמעותי מבחינתם. והדרכה הישרה והמנוחה הפנימית היא גורלם הקבוע להם. האופי שלהם, התכונה שלהם, זה איזה מין מנוחה פנימית, יושר מוסרי, רוחני וכו'. אומר הרב, האנשים האלה, אמנם, וכמו שאמרנו מקודם, אין שחור לבן, זה לא או ככה או ככה, שאלה מה מרכז הכובד. אמנם, אם יתייגו בתורה, במוסר ובחוכמה, יעלו במעלות גדולות. אם האנשים האלה יתכנסו לבית המדרש, יכנסו לתהליך של עבודה רוחנית ומוסרית וכו', ודאי שהם יתפתחו. אבל גם אם לא, גם אם האדם הזה שיש לו מוסריות בסיסית באישיות, יש לו שלוות נפש פנימית, גם אם האדם הזה יתעסק בענייני ממון, בעסקים, ואז הוא לא ייכנע, אם אפשר לומר, לתכתיבים של העולם העסקי. הוא לא ייכנע לא רוצה לקרוא לזה אלימות, אבל לסוג של האלימות או אלימויות שיש שם. כי אישיותו היא יותר מתונה, היא יותר רגועה. כמובן, אם מדובר על אדם שזה באמת האישיות שלו, הוא לא יכול להחליף את עצמיותו. זהו. לכן, מצד אחד, אם יתייגו בתורה ובמוסר ובחוכמה, יעלו במעלות גדולות, זה נכון. אבל בכל אופן, הנם אנשי יושר, טובים והגונים. הם אנשים מוסריים, אנשים טובים, אנשים שלווים, אנשים רגועים, אנשים ש, כמו שאמרנו מקודם, זעזועי החיים לא מטלטלים אותם יותר מדי. לכן אומר הרב, דווקא מפני שאנשים האלה יש להם את היציבות הרוחנית והמוסרית, הם יותר צריכים לפנות אל תיקון העולם המעשי. כי כשהם יפנו אל תיקון העולם המעשי, עם כל המורכבות שבו, עם כל הטלטלה שבו, עם כל החומריות שבו, עם כל האגו שבו, עם כל אי המוסריות שבו, ואולי אי הרוחניות שבו, וכו'. האנשים האלה, זה לא ישבש עליהם את דעתם. לא תשתבש עליהם דעתם. ונפשם. לכן גורלם של אלה, הוא להיות עסוקים במקצועות המעשיים בפועל. עולם המעשה לא יטשטש את הערך המוסרי הערכי שלהם, כי הערך הערכי והמוסרי שלהם מאוד יציב מבחינת האישיות שלהם. לכן גורלם של אלה הוא להיות עסוקים במקצועות המעשיים בפועל, גם בפועל, נגר, חשמלאי, לא משנה, וכו'. או בחוכמות המעשיות. או חוכמות שיש להם נפקמינות מעשיות, פרקטיות, ולא חוכמות מופשטות, כמו פילוסופיה, לאומנות, מסוגים שונים, מסוימים וכו'. אומר הרב, הצד המוסרי שלהם עומדו על עצמו, על עומדו ומנוחתו. יוכל להיות, אם האנשים האלה באמת ילכו לכיוונים המעשיים, שלא יעלה למעלה רוממה. נכון, הוא לא יתפתח למדרגה מאוד מרוממת, של מוסר ותורה, כי הוא לא עוסק בזה. לא שהוא לא עוסק בכלל, לא, זה לא מרכז הכובד שלו. אבל, מצד שני, גם לא יושפע לאותו אדם למדרגה שפלה. הוא לא שייך ללמעלה או ללמטה, הוא לא שייך לקצוות. הוא שייך לממוצע, לביני, לבינוני. זה סוג אחד של אנשים. אומר הרב, אבל סוג שני נמצא. יש אנשים מהסוג השני. שהן בהם מנוחה. הם אנשים חסרי מנוחה, לא במובן השלילי דווקא. אלא אנשים שהם כל הזמן רוצים להתפתח, הם לא מסופקים במה שיש. הם תמיד רוצים יותר, הם תמיד דינמיים, הם תמיד אקטיביים. אז הם יכולים להיות מאוד למעלה באקטיביות, או יכולים להיות מאוד למטה. הם יכולים לנוע מאוד קדימה, או חס ושלום אחורה. הם אנשים מאוד מאוד, לא מדובר כאן על אנשים היפראקטיביים. מדובר כאן על אדם, אנחנו באורות הקודש, מדובר על אדם שיש לו אישיות מאוד פעילה. יש לו אישיות מאוד יוזמת, מאוד שואפת, מאוד לא קבועה, מאוד רוצה להתפתח כל הזמן, להתחדש כל הזמן. אבל סוג שני נמצא שאין בהם מנוחה. עומדים הם תמיד בשיקול להיות מצד אחד עולים עד לרום השמיים, או גם לרדת למעמקי תאומות. כי הם כל הזמן בתנועה. השאלה אם הוא עושה 80 קמש קדימה או אחורה. 80 קמש קדימה, בסדר, יפה מאוד. קידמת את האנושות. 80 קמש אחורה זה סכנה, זה פיצוץ אטומי. יש אנשים נוסעים 20. גם 20 הם מקדמים את העולם. אולי. לא באותה פונקציה של 80, אבל גם הסכנה. אם נוסעים 20 ברוורס, לא נורא. סך הכל איזה תקלת פח קטנה. זה הכל. אבל סוג שני נמצא שאין בהם מנוחה. כמה זה לא עניין כמותי, זה עניין של אישיות. אבל סוג שני נמצא שאין בהם מנוחה. עומדים הם תמיד בשיקול להיות עולים עד לרום שמיים, או גם לרדת למעמקי תאומות. לכן ההדרכה המעשית לאנשים האלה, אלה צריכים הם לתקן את אישיותם הרוחנית מדי יום ביומו. כי אם האנשים האלה לא ינקו ממעיין העמדה הרוחנית, ממעיין הרוח, בצורה קבועה, בצורה מסודרת, היות והאישיות שלהם היא מאוד דינמית, היא מאוד אקטיבית, היא מאוד מתאימה לעולם הזה, היא מאוד מעשית, אז הם יכולים מהר מאוד לשכוח מהמקורות שמהם הם יוצאים, מהמקורות הרוחניים. לכן הם צריכים להיות כל הזמן עסוקים. זה לא אומר שהם צריכים להיות אברכים כל החיים, זה אומר אבל שהקשר שלהם עם העולם הרוחני, המוסרי והערכי, הוא קריטי לתפקוד הנורמלי שלהם, לתפקוד הבריא שלהם. ואם הם יהיו מחוברים לעולם הערכי הרוחני הזה, הם יכולים להגיע להישגים מופלאים ביותר. אבל אם לא, חס ושלום להפך. כמו שאמרו על ריש לקיש, שהוא היה ראש הליסטים, או ראש ישיבה. הוא ראש. הוא לא, בלי לזלזל בפקידים הפשוטים, הוא לא פקיד פשוט. הוא מנהל. עכשיו השאלה את מה הוא מנהל. הוא מנהל את חברת הפשע, או מנהל את התקדמות הגאולה. אבל מנהל הוא יהיה, בכל מצב, בכל מקרה. כן.
הרב קוק אומר
במקום
כלשהו, איזה דברים הוא צריך ללמוד בשביל זה? בהמשך.
הנה, הרב אומר בדיוק במשפט הבא. אלה צריכים הם לתקן את אישיותם הרוחנית מדי יום ביומו. אלה כשיסגלו לעצמם את אותה הדרך שהם צריכים לה, כלומר, לא לוותר מצד אחד על עוצמות החיים שלהם, על ההתמודדות שלהם, אבל מצד שנדעת שההתמודדות הזאת, כפי שהיא בעלת מעלה, כך היא בעלת פוטנציאל חיסרון גדול. אלה כשיסגלו לעצמם את אותה הדרך שהם צריכים לה, ולכן יהיו קשורים כל הזמן לתיקון מוסרי וכו', יעלו מעלה-מעלה. אבל אם יעזבו אותה, עלולים הם לרדת מטה-מטה. לכן, אלה הם שהם צריכים להיות עסוקים תמיד. עוד פעם, תמיד זה לא נקמותי כמה שעות ביום. זינת של הבנת הערך המהותי לאישיות הזאת. כמה באופן מהותי, עצמי, האישיות הזאת זקוקה, אפשר לומר, לטיפול 10,000 הזה מדי יום ביום. אלה שהם צריכים להיות עסוקים תמיד בתורה ועבודה, במוסר וברגשי קודש. וחלילה להם לפרוש לדרך ארץ ולחוכמות מעשיות. כי כשהם יפגשו, כשהאישיות הזאת תיפגש עם עולם המעשה, מי יודע מה תהיה הריאקציה? מה תהיה התוצאה? עכשיו, מה ללמוד אם זה מה שאתה שואל? הרב כאן לא אומר מה ללמוד, אבל אני חושב שהכיוון הוא ברור. כל מה שהוא יחבר את האדם לצאת מהאגו שלו ולהיות יותר כללי, לצאת מהחומריות שלו ולהיות יותר רוחני, וכו' וכו'. אומר הרב, רק עוד טיפה, במהלך הדורות בכלל, עכשיו העניין הזה זה לא רק עניין פרטי, זה לא רק סוגים של אנשים, אלא זה גם עניין של דורות, של תקופות היסטוריות. יש דור בעם ישראל שהוא יותר בעל אופי קבוע, ולכן הנטייה של הדור הזה יכולה לצאת אל הפועל גם בעניינים מעשיים, ויש אנשים, יש דורות כאלה, שהנטייה שלהם היא דווקא נטייה של אופי מתנודד. ולכן פה צריך יותר לשים דגש על המרכז הרוחני, מרכז הכובד הרוחני, ופחות הצד המעשי. במהלך הדורות בכלל נמצא לפעמים דורות כאלה, שתכונתם הכללית היא מסוג הראשון, שהם בעלי מנוחה, בעלי אופי קבוע, ולכן בחינוכם של הדור ראו להיות דומה לאלה היחידים בעלי האופי הקבוע. לכן אם הם יתעסקו בבניין העולם המעשי, בסדר גמור, אנחנו לא חוששים, אולי לא זה, הם לא יתרומו למדרגה עליונה מבחינה רוחנית, אבל העולם המעשי ייבנה. וישנם גם כן דורות בעלי אופי מתנודד, שפרנסתם הרוחנית צריכה להיות מתמדת בהשפעה תדירית. אומר הרב עוד משפט אחד חשוב מאוד. ולפעמים, אנו מוצאים שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פנים של מנוחה, כלומר פנים הכוונה צדדים, פן, ובחלק אחר פנים של תנועה. של תנועה או תנודה. כלומר, יש אנשים שזה לא שחור לבן, אלא ברבדים מסוימים של אישיות, בתחומים מסוימים של חיים וכו'. אז שם יש יותר מנוחה, אני מסכים שמרכז האישיות הוא אותו מרכז, אבל הביטויים יכולים להיות קצת שונים. בצדדים מסוימים תופיע יותר המנוחה, בצדדים מסוימים תופיע יותר התנועה, יותר הקביעות מול ההתנודדות. אומר הרב, כמה המשפט הבא חשוב, וצריכים המנהיגים, החל מאבא ואמא, והמשך במורים בבית ספר, והמשך במנהיגי ציבור, במנהיגי עם, בין אם עוסקים בענייני הפרט או בענייני החברה, לא משנה העיקרון אותו עיקרון, וצריכים המנהיגים הדואגים לטובת הכלל, לשום אליו איך לחנך את הדור, ביחס לכל חלק וחלק בפני עצמו. הצדדים של התנועה, של התנודה, צריכים יותר את בית המדרש, את המוסר. הצדדים של המנוחה, יכולים יותר לפנות לעולם המעשי. יש פחות סכנה. אני חוזר שוב, נכון שנפש האדם היא אותה נפש. ולכון שבסופו של דבר כל אחד מאיתנו, שהוא שואל את עצמו, איפה אני נמצא בפסקה באורות התשובה? אני יותר שייך לעולם הפנימי הרוחני, או אני יותר שייך לעולם המעשי? איפה אני באורות הקודש? אני יותר עם אופי קבוע, אופי מתנודד. כל אחד מאיתנו, יש לו איזשהו מרכז כובד, אני לא אומר שלא. אבל בחיים זה מופיע, לפעמים, בצדדים שונים, אתה יכול לראות אדם שכשהוא עוסק בנושא מסוים, אז הוא מאוד מאוד מתנודד, מאוד מזדעזע, מאוד מתלתל. וכשהוא עוסק בנושא אחר, הוא מאוד מאוד נינוח, הוא מאוד מאוד רגוע, הוא מאוד מאוד יציב. איזה מין שלווה קבועה כזאת. כן, ליאור.
זה לא מאוד קיצוני.
לכן אמרנו שזה לא שחור לבן.
כן, זה לא לקנות.
רוב האנשים חושבים שהם באופי המתנודד. כל אחד מסתכל על עצמו. הנה, זה הפתרון לכל התעודות שלי החל מכיתה א'. הנה, פה הפתרון. יש לי אופי מתנודד. לא קלטו אותי. המורה שלי לא למדה אורות הקודש. אני ראיתי את החיוכים הסמויים פה מתחת לשפמים. אבל זה לא כזה שחור לבן, כמו שאתה אומר בצדק.
שאלה לגבי אסלאמיס, כי בסופו של דבר לוקח לאדם זמן להתרגל לחיים האלה, כל אחד עומד על אישיותו בגיל אחר. עד שהוא מתחצב את זה... על איזה מצב זה מדובר? על כל החיים, הרגע
שהיה... כאן מדובר על אדם שהוא כבר מכיר את עצמו. מדובר על אדם ש...
אני מדבר כאילו, תכף ש... נגיד, הוא נתן כל זה, ואז הוא סיכן ואמר, המנהיגים של הדור. עכשיו, מצד אחד זה אדם שמסתכל על עצמו, ומצד שני זה אלה שמנהיגים. אלה שמנהיגים צריכים להסתכל, אבל הנקודות מגיל 0 עד גיל מסוים, ואז האישיות מתייצבת.
אני מסכים, בוא נגיד את זה אחרת. כאן מדברים על אדם שכבר יודע את מצבו, או על דור שכבר הגיע לעמדה שלו, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה מרכז הכובד שלו. אני מסכים איתך מאוד לגמרי, שבגילאים מסוימים, שהדברים עוד מתבררים ולא ברורים, אז ברור שאותם האנשים, למשל, גננת בגן, זה לא מורה או מורה בכיתה ו'. ומורה בכיתה ו' זה לא כמו מורה בכיתה י' ב'. או רב בכיתה י' ב'. ומפקד בצבא, זה לא כמו מורה בבית ספר. זה מצבים שונים, זה מקומות שונים, זה מרכזי כובד שונים. ולכן מה שאתה אומר זה נכון. אנחנו כאן מדברים עכשיו ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, לכן, האמת של הילד בגן היא מתאימה לגן, והאמת של חייל בצבא היא מתאימה לחייל בצבא.
כל אחד לגופו.
נכון, אבל באופן כללי, גננת מקצועית, ברמה לא רק הפדגוגית, אלא ברמה הפנימית, היא תדע לזהות אצל הילד, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, גם את הנקודה הזאת, דרך אגב. האם יש לו אישיות קבועה, או אישיות מתנודדת? האם האדם הזה מיטלטל מן החוץ, או שיש לו איזושהי עמדה מבפנים?
ולפי זה להניג אותו.
וזה הפוך על הפוך, הייתי אומר דווקא הפוך, הייתי אומר מי שיש לו עמדה מבפנים, אז רוחני, הרוחני, בוא נשקיע ברוחניות. לא, הפוך, אתה צריך להזן מהצד המעשי, כי יש לו יכולת לעמוד עם המעשה. והייתי אומר מי שיש לו את ההתנודדות המעשית, את הביטוי המעשי, בוא ניתן לו את עולם המעשה, שהוא יוכל להצליח בו. אומר הרב בדיוק להפך, האדם הזה צריך כל הזמן להיות מחובר לעולם הרוחני הפנימי כדי לאזן את עצמו. עכשיו, המטרה היא להגיע לקומה שלמה. זאת המטרה. כמו שראינו אתמול באורות התשובה. בסוף הפסקה באורות התשובה אומר הרב, והיה למאור של תשובה עליונה, שיתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיוניים ביחד. אז המעשה והעיוני צריכים להיות ביחד. אותו דבר פה אם אפשר לומר, הקבוע והמתנודד צריכים להיות ביחד. ולדעת איך אנחנו יוצרים את האיזון בין שני הכוחות, ולגלות את היתרונות של שני כוחות, אבל עם ההופעה של הצד השני, כדי שיבצר האיזון הזה. כן, מאה.
אפשר להגיד שמבחינת טיפול בילד כזה, נגיד, הבנו שיותר טוב יהיה לתת לו את הצד שחסר לו. אבל...
לא באופן קיצוני. להדגיש לו. להדגיש. ילד שלומד הרבה ולומד מצוין בבית ספר, יכול להיות שיש לו קושי חברתי. אז הוא יבוא אחרי צהריים, אנחנו נשלים לו את הצד החברתי. ילד שהוא מאוד חברתי בבית ספר, הוא לא לומד כלום בבית ספר, אז אחרי צהריים הוא צריך שיעורים פרטיים. לא כי חסר לו חומר, אלא כדי ליצור את האיזון הזה, כי בית ספר מבחינתו זה מקום חברתי.
יכול להיות שהבעיה זה שמורים, גננות, לא יודע מה, כאילו לכל האורך, יותר קל לתת לילד את מה שהוא נמשך אליו.
נכון.
אז זה מעצים את ההפרש בין הדבר שהוא באמת צריך כדי להתאזן.
עוד פעם, בוא נעשה סדר. גם הרב בורות התשובה אמר שאנחנו לא מבטרים על הדבר שאדם נמשך אליו. כמו שכאן הרב אומר, אותם האנשים שיש להם את המשיכה הרוחנית הזאת, אז צריך לתת להם את השטף הרוחני הזה. לא לוותר על זה, כמו שהרב אומר בורות התשובה. אומנם, מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, יראה להגביר את השטף הרוחני. לא לזלזל בכוח החזק שלו. אבל לשעבדו לעולם המעשי בצורה כזאת שהצד המעשי יתפתח אצלו. זה לא שאנחנו מוותרים על האישיות שלו, אתה לא יכול להתנהג נגד הטבע של האדם. מצד שני, הוא כן צריך אותו אדם, כמובן בגבולות גזרה נכונים ומכוונים, להתנהל כדי להגיע למצב כולל של איזון. כן. בבקשה מור.
אם הבנתי נכון, הרב בעצם אומר שיש מישהו סוג של אנשים שהם רוחניים יותר, ולכן ניתן להם לכת בעקבות הרוחניות שלהם, אבל תמיד שיהיה להם איזה משהו בצד, באוזן שומר להם, תהיה קשור לעולם המעשה.
כי אחרת הם יהפכו לכדור פורח.
כן.
יש אנשים...
אנשים בדיוק ההפך. שאלה אם הרב פה בעצם מכווין את האנשים, להגיד מי תחת לעולם המעשה, מי הולך לעולם הקודש, איפה כל אחד אמור להשקיע את עצמו,
אני לא הייתי לוקח, לא הייתי לוקח את שתי הפסקאות האלה עד הרמה המעשית ממש, אבל את הכיוון, הכיוון זה הכיוון. אדם שיודע על עצמו שיש לו אישיות מתנדנדת וחדשות יכולות לזעזע אותו, וגירוש גוש קטיף יכול לבלבל אותו וכדומה, האדם הזה צריך להיות קשור, כל אדם יסתה צריך להיות קשור לתורה כל הזמן. האדם צריך להיות קשור עוד יותר לתורה, עוד יותר תלמידי חכמים, כי החדשות ישבשו עליו את דעתו. ואדם שיודע שיש לו איזה מין יסודות יציבים, נפשיים, מתוך ההכרות השכליות שלו, הוא יודע שגם, כמו דוגמאות ראשון מקודם, לא יטלטלו אותו לרמות קיצוניות. אז האדם הזה יכול יותר לשחרר את הרסן במובן, הכל יחסי כמובן, כן? במובן הרוחני. הוא יכול לסמוך, אם אפשר לומר, על היציבות הפנימית שלו. באופן עקרוני, אני חושב שיש פה כיוון ברור. באופן מעשי, פרקטי, לא הייתי מוציא מכאן הלכה. אבל מבחינת הכיוון זה ודאי נכון. כן, יום. נתנה, בכבוד.
האם אין ככה, אדם שיש לו אישות לא קבועה, יכול ליצור עצם בניין כזה יסודי, שיכול להיות אדם דווקא
נכון. אבל בתוך היסודיות, בתוך היסודיות הזאת והיציבות הזאת, יהיה לו את האדרנלין הזה, יהיה לו את את התנועה.
לא השאיפה, אדם רוצה להיות
כמוה. לכן אדם מתחתן גם עם מישהי שהיא שונה ממנו הרבה פעמים. מצד אחד מישהי שיש להם איזשהו משותף, מצד שני, לפעמים זה שונה, לפעמים אפילו זה מאוד שונה. לא צריך להיות יותר מדי קיצוני, אבל כדי שיהיה נקודות השקה, נקודות מפגש. אבל דווקא השונה משלים אותך בהמון דברים. הבטחנו שנעמוד בזמן. אני חוזר בתשובה, תעזור לי לחזור בתשובה. בסדר? נתראות, נדבר בחוץ. היום 5:30.